חומות בענייני שמיטה. הרבה מאוד חומות, וכל דבר שנוגע למלאכות של שמיטה, הרב קוק מאוד מחמיר בזה. הרב קוק בשבת הארץ הוא פוסק מחמיר מאוד. יש את הקולה הגדולה של היתר המכירה, אבל בעצם זהו. לעומת זאת החזון איש באמת פילס דרכים בענייני שביעית וחרש, ולקח באמת קרקע לא חרושה ומצא וירד לשורשי הדינים של שביעית, ומתוך כך יצאו לו הרבה מאוד קולות, הרבה מאוד נושאים שבתחומים הלכתיים אחרים, בכל עניין עזרים זה ככה, אבל בפרט בענייני שביעית, הרבה מאוד נושאים שבאופן טבעי היינו מצפים לראות מחלוקות ראשונים, היינו מצפים שהדברים האלה יתבררו ברמב"ן וברשב"א ובכל הראשונים שאנחנו מכירים, הם לא נמצאים. ובעצם החזון איש והרב קוק באים לאדמה לא חרושה וחורשים אותה בכוחותיהם שלהם, והפער שבין הרב קוק לבין החזון איש הוא אדיר במדיניות הפסיקה שלהם בשביעית. עכשיו התשובה היא מאוד ברורה. בעצם ברגע שהרב קוק הקל את הקולה הגדולה של סמך על הקולה של היתר המכירה, אז בעצם כל הלכות שביעית חזרו להיות תיאורטיים. ובתיאוריה אתה יכול להחמיר, אין בעיה להחמיר בתיאוריה, זה בסדר. הרב קוק בעצם על ידי היתר המכירה החזיר את כל הלכות שביעית להיות הלכות תיאורטיות, והלכת על המשיכה לכשיבוא משיח צדקנו ולא נזדקק ליתר המכירה. אבל החזוני שלא שמח על היתר המכירה והחמיר, כל החומרות של החזוניש זה חומרות כדי שלא יזדקקו ליתר המכירה, חומרות נוספות. למשל החזוניש מאוד החמיר בשמור ונאבד, ופוסקי הדורנו כבר כותבים את זה ברמז, שבעצם הוא החמיר בשמור ונאבד כדי שלא יבואו חקלאים להסתמך על היתר המכירה, מתוך ידיעה שבכל מקרה הצרכנים יקנו מהם, כי היצרן, החקלאי, יתיר לעצמו את היתר המכירה, והוא יודע בבני ברק בכל מקרה יאכלו היתר המכירה, כי זה שמור ונאבד, אז יאכלו את זה בכל מקרה, אז מה אכפת לי להתיר ביתר המכירה? אז הרב קוק בעצם, החומות הגדולות של החזון איש בענייני שביעית זה שמור ונאבד, שזה בעצם סניף של החומרה שלו ביתר המכירה. הרב קוק, החזון איש עצמו, הבאתי פה איזו איגרת, אני לא רוצה לעסוק בסוציולוגיה, יותר בהלכה, אבל בכל זאת נקרא את האיגרת הזאת, היא מעניינת. יקרתה מגיעני, שאלת השמיטה הנה היא כבר כנפטרה, הרבנים הראשים כבר הפיצו הודעותיהם על דבר המכירה, ובלחש הם אומרים שמלאכות דאורייתא על ידי ישראל אסורים אף אחר המכירה, אבל יודעים הם שעכשיו אי אפשר לעשות על ידי נוכרים. כן, היום זה בדיוק הפוך, אף אחד לא עושה על ידי ישראלים, זה רק תאילנדים. ועל כן אין צורך במכירתם, אבל יודעים מראש כי הזריעה גם כן יעשו ישראל, ופותרים עצמם בטענת מה אפשר לעשות. לא כן בקבוצות של אגודת ישראל, שהם אינם נזקקים לרבנות הראשית, ופנים לאלה שהם מסורים עליהם, וכל אחד מדחה אותם, שישאלו אחרים. כן, הוא מתאר את הסיטואציה, אף אחד לא מוכן לענות, להגיד הלכות בענייני שביעית, והתוצאה הייתה שבסופו דבר הרבה קיבוצים שאולי היו מוכנים לשמור שמיטה, לא שמרו שמיטה, וסוף דבר היה שהוכרחתי להשיבם, וכאשר בליבי כדעת רבותינו אוסרים את מעשה המכירה בהחלט, ושאין הארץ נפקעת מקדושת שביעית, שזה לא הנושא של השיעור, אף ביד הנוכרי, השבתי להם שאין שום מטב בדבר, וכפי המוגזק, כן הייתה דעת מהר"ל דיסקין ורב שמואל סלנט, דעת רב שמואל סלנט היא, כל אחד מושך אותו לכיוונו, ואז הוא מביא, טוב, למכור העצים, אני אומרת לקוץ, טוב, נעזוב הזה. בכל אופן, זה עניין ה... וכאשר רצה, וכן רצה הגאון רב אליהו דוד תאומים להסכים עם הגי ודיאפו, כן, עם הרב קוק, וקמו עליו הכהנאים מתלמידי מהר"ל דיסקין, והראו לו חתימת מהר"ל דיסקין שאין להשתמש בשום היתר, והרש"ס אמר שאינו מתערב בזה וכולי, והנה אגודת ישראל הנמשכים אחרי תלמידי מהר"ל מחזיקים הדבר לאיסור, אך העם נהגו בשמיטות האחרונות על פי הרב קוק, שישתמש ביתר המכירה למלאכות דרבנן ומלאכות דאורייתא על ידי נוחי. והנה קיבוצי אגודת ישראל אינם רק, ופה אני רוצה לעמוד על הבעיה, אינם רק שלושה במספרם, גדרה, כפר סבא, כן, כפר סבא הייתה מושב של קיבוץ של אגודת ישראל, ככה זה התחיל, לא רואים את זה היום, ומחנה ישראל, שזה חפץ חיים, ומלבד הקיבוצים המיוחדים שהרבה פועלים אשר הדבר נוגע להם. הנה יש בזמננו עניין הנותן נוחיות הרבה בשמירת השמיטה, כי קדושת השביעית של התפוחי זהב לא יהיה בשנת תפרש צדי ח', רק בשנת תפרש צדי ט', ושפירוש תפרש צדי ח', לא משנה כרגע את כל הסיפור פה עם הפרנוסה של הפועלים. אמנם הקושיים, טוב, אני אקרא בעיקר את הסוגריים. גם העבודות המותרות, מפני שבמניעתם ימות כל עץ, ויש יותר של בית השלחים, מפני שבשמיטות האחרונות סמכו על המחירה, לא נכנסו הרבנים לברר את הדברים המותרים. ועכשיו, שאגודת ישראל קיבל על עצמו לשמור שביעית כהלכתה, הוטל עלינו לברר הדברים המותרים. חזון איש לוקח על עצמו תפקיד, הואיל ויש שלושה קיבוצים שמוכנים לשמור שביעית, אז החזון איש לוקח על עצמו את התפקיד לברר, לענות להם ולברר מה מותר. המחלוקת הגדולה ביותר, וזה כל אחד צריך לדעת, צריך להכיר את המחלוקת הזאת, המחלוקת הגדולה והמשמעותית ביותר שבין הרב קוק לבין החזון איש, זה מחלוקת על אוק מפרה. מה זה המחלוקת על אוק מפרה? נסביר מה זה המחלוקת על אוק מפרה. המשנה בתחילת מועד קטן אומרת, משקין בית השלחים במועד ובשביעית. כן, שמותר להשקות את בית השלחים, שדה שצריכה השקיה, אז מותר להשקות אותה במועד ובשביעית. ככה המשנה אומרת. הגמרא שואלת, למה מותר להשקות במועד ובשביעית? בוא נעזור רגע כל המועד, אבל בשביעית למה מותר להשקות? אז הגמרא אומרת שני תירוצים. יש את התירוץ של אביי ויש את התירוץ של רבא. אביי אומר, בשביעית בזמן הזה דרבנן. ככה אביי אומר. ורבא אומר, רבא אומר, מדובר בשביעית בזמן הזה דרבנן, אלא שמדאורייתא יש רק ארבע מלאכות שהן אסורות, רק זריעה, זמירה, קצירה ובצירה אסורות מדאורייתא. תולדות לא אסורות מדאורייתא, ככה שיטת רבא. כן, אבות עשה רחמנה, תולדות לא עשה רחמנה. אז מה אם תולדות לא עשה רחמנה? אז ההסבר הוא שמופיע בכמה וכמה מקומות שמשהו לאוק מאילנה מותר. ככה הגמרא אומרת בעבודה זרה, והגמרא אומרת בעוד כמה מקומות, שאוק מאילנה מותר. מה שאני עושה אותו לאוק מאילנה, שאני לא עושה אותו לאברוי אילנה, אלא אני עושה אותו לאוק מאילנה. אם אני רוצה לגדל את העץ, לחזק אותו, זה אסור. אבל אם בלי הפעולה החקלאית שאני עושה, העץ ינזק, זה מותר. אוק מאילנה מותר. אפשר כבר שני הרמב״ם? הרמב״ם בהלכות שמיטה מנסח את זה. נדמה לי פרק א' הלכה י' בהלכות שמיטה. הרמב״ם כותב, ומפני מה התירו כל אלו? שאם לא ישקה תעשה הארץ מלאכה וימות כל עת שבא. זה הפשט, ימות כל עת שבא. ימות כל עת שבא. כך כותב הרמב״ם. זה אוק מאילנה. אוק מאילנה ודאי מותר. אחרי זה נראה מחלוקת נוספת בין הרב קוק לבין החזון איש על היקף היתר באוק מאילנה. אבל מה הדין כאשר אני רוצה לעסוק לא באוק מאילנה אלא באוק מפרה? תן דוגמה. כתוב במפורש במשנה שאסור לאשן את האילן בשביעית. מה זה לאשן את האילן בשביעית? אתה מאשן, אתה שם אשן, וכשאתה שם אשן אז התולעים או כל מיני מזיקים בורחים, והפירות, הפירות הם טובים יותר. הפירות הם טובים יותר. אומרים האחרונים, מכאן למדנו שאוק מאילנה מותר, אבל אוק מפירה אסור בשביעית. כל מלאכות שהן לאוק מאילנה מותר בשביעית, אבל מלאכות שהן לאוק מפירה אסור בשביעית. דוגמה, אם יש לי מטע של תפוזים, והיום בלי ריסוס אין לא יישאר כלום מהמטע, אין כלום, שום דבר מהמטע הזה. אם אני אומר שאוק מפרה אסור בשביעית, אז אסור לרסס את המטע בשביעית. יבואו מזיקים, אבל אסור לרסס את הפירות בשביעית. זו דוגמה לאוק מפרה. כן, זו הדוגמה הקלאסית לעניין של אוק מפרה, לרסס את המטע כדי שהמזיקים לא יבואו. ככה הרב קוק כותב, הרב קוק בקונטרס אחרון לשבת הארץ, סעיף י' הוא כותב, כל מה שהוא בשביל הפירות אסור לעשות, גם עבודה של אוקמי. דה הפירות של שנה זו רחמנה אפקרינו. הוא גם אומר סברה. מה הסברה? האילן הוא באמת שלך. הוא יהיה שלך גם שנה הבאה. אבל הפירות הרי הם לא שלך. הפירות הם לא שלך, רחמנה אפקרינו. אז מי יתיר לך לדאוג לפירות, לפירות, כשהפירות הם בכלל לא שלך? מה פתאום אתה דואג להם? הפירות האלה רחמנה אפקרינו. ולכן אין מאשנים את האילן להעמית התולעים. דאיירה בתולעים המזיקים להפירות, וכמו שכתב הרמב"ם בפירושו. ועד יתיר הרעש הסרת עלה מהאשכול, ועד יתיר רבי שמעון, לא הרעש, סליחה. הגמרא בעבודה זרה מביאה משנה שנוטלים את העלה מהאשכול, ונוטלים את העלה מהאשכול, אבל מצד שני הגמרא מביאה משנה, הגמרא בעבודה זרה בדפנון, שאסור למשוח את התאנים בשמן. אסור למשוח את התאנים בשמן. אז הגמרא אומרת, למה מותר להסיר את העלה ואסור למשוח את התאנים בשמן? אומרת הגמרא, הלאוקמה הלפיתום הפרה. תזכרו את המילה הזו, לפיתום הפרה. לאוקמה מותר, לפיתום הפרה אסור. אומר הרב קוק, מה זה העלה הזה שהתירו להסיר אותו בשביעית? העלה הזה כבר פירש הגרא בשנות אליהו על פי הירושלמי, שהסרת העלה היא פעולה שלא התקלקל האילן. זאת אומרת, מה שהגמרא התירה, הגמרא אמרה שמסירים את העלה. מסירים את העלה, הכוונה היא מסירים את העלה, כי אם לא תסיר את העלה, האילן יתקלקל. לא יודע בדיוק איך זה יכול לקרות, אבל נניח, בסדר, נעשה הנחה, כשמסירים את העלה, האילן יתקלקל. מה ההוכחה הכי חזקה בעצם של הרב קוק לעניין הזה של אוק מפרי אסור? יש לו הוכחה ויש לו סברה. ההוכחה היא שאין מאשנין את הפירות. הרי ברור שריסוס זה לאוק מפרה. אם יבוא מזיקים, זה אוק מפרה. אז מזה שאין מאשנים את הפירות, מכאן מוכיח הרב קוק שאסור לאוק מפרה. הסברה שהפירות הם הפקר. יש קושייה לרב קוק, שהגמרה בעבודה זרה אומרת שמותר להסיר את העלה מהאשכול. אומר הרב קוק, שמה הסרת העלה מהאשכול היא לאוק מאילנה ולא לאוק מפרה. זו שיטת הרב קוק, שאוק מפרה אסור בכל מצב ובכל עניין. ברור שאם נאמץ את השיטה הזאת, אין לנו שום פתרון אחר לשנת השמיטה חוץ מיתר המחירה. אין כלום, אי אפשר לעשות שום דבר. כלום. אתה לא יכול לגדל שום דבר בלי לעשות ריסוס. אתה לא, אין כלום, שום דבר, זה לא רלוונטי בכלל. פה בפסקה הזאת הרב קוק קבר את האופציה לשמור שמיטה. אני לא חושב שבכלל יש אופציה כזאת. ברור שכל אוצר בדין חייב להתבסס על ההנחה שאנחנו עושים אוקמי פרה ולא רק אוקמי אילנה. אחרי שהפירות נמצאים אנחנו חייבים לטפל בהם. לא יכול להיות שלא נטפל בפירות, כי אחרת לא יהיה פירות, יהיה מזיקים, יהיה... לא, זה לא רלוונטי. החזון איש הוא חידש שלא רק אוק מאילנה מותר, אלא גם אוק מפרה מותר. ואני חושב שהגמרא תומכת בלשון של החזון איש. הלשון של הגמרא תומכת בחזון איש. הגמרא אומרת על מפתמים, על התאנה שמושכים אותה בשמן, הגמרא אומרת על זה פיתום מפרה. הגמרא לא אומרת על זה אוק מפרה, הגמרא אומרת על זה פיתום מפרה. משמע מלשון הגמרא שהגמרא קוראת לזה פיתום מפרה, שכמו שבאילנות יש מושג של אוקמי ואברויה, אותו דבר גם בפירות יש מושג של אוקמי ואברויה. אבל אברויה זה כנראה מילה שיותר שייכת באילנות, ופיתומי זה מילה שיותר שייכת בפירות. פיתום מפרה. אוק מפרה מותר, פיתום מפרה אסור. זה בעצם שיטת החזוניש, אחרי זה נראה את החזוניש בפנים. אני אתן שתי דוגמאות. כשאתם מקבלים הפרסקים, אז עץ הפרסקים יש לו יבול מטורף של, לא יודע מה, אלפי חנתים. עכשיו, אם נשאיר את כל החנתים האלה על העץ, אנחנו נקבל הפרסקים בגודל של כזה, זה הגודל של הפרסקים. כלומר, אנחנו נקבל אותם שהם יראו כמו שקט בסופו של דבר. כל אחד יודע שהפרסק ושקט זה בעצם אותו פרי, זה משנה בכלאיים, נכון? ולכן כל ההבדל ביניהם הוא שבאפרסק הבשר הוא יותר גדול מהפרי, מהגרעין. למה? כי מדללים את האפרסקים ואז מאפשרים לבשר של האפרסק לצמוח, לגדול. כמה מדללים? אז תלוי. אם רוצים שהאפרסקים האלה יגיעו לרמי לוי, אז רוצים שהם יהיו בקוטר של 7 סנטימטר. אם רוצים שהם יגיעו לירקן ברחביה או לחוץ לארץ, אז הם צריכים להיות 10 סנטימטר. ככה זה. אז לכאורה, זה בדיוק המשמעות של אוקמי ופיתומי. לעשות את האפרסק לאפרסק של רמי לוי 7 סנטימטר שתהיו מסוגלים לאכול אותו, זה אוקמה. לעשות אותו אפרסק שיהיה ראוי לייצור, לעשות אותו אפרסק של 10 סנטימטר, זה כבר עברו, זה יהיה אסור. יהיה לנו מותר לדלל כדי להביא אותו לגודל של 7 סנטימטר ולא לגודל של 10 סנטימטר. אני אתן דוגמה נוספת. אחד הדברים שיש אצלנו במושב כמויות גדולות מאוד זה תרוגים. אז מה זה אוקמה ופיתומה באתרוגים? לעניות דעתי, באפרסק צריך לשאול את אשתי מה זה אוקמה ופיתומה. מה שהיא מוכנה לקנות זה אוקמה, מה שהיא לא מוכנה לקנות זה פיתומה. אבל באתרוגים, ההגדרה של אוקמה ופיתומה היא מאוד ברורה, היא כתובה בשולחן ערוך. אתרוג כשר זה אוקמה, אתרוג מהודר זה פיתומה. זאת ההגדרה מאוד ברורה. אם אני עושה פעולה שבלעדיה האתרוג יהיה פסול, אז זה באמת אוקמה פרק. אם האתרוג יהיה כשר, אבל אני עושה פעולה כדי שהוא יהיה מהודר, זה פיתום פרק. דוגמה פשוטה, יש, לא יודע, אתם לא זוכרים, אבל פעם לא היו אתרוגים עם פיתם. לא היה דבר כזה. זה היה נדיר מאוד, רק לרבס היה אתרוגים עם פיתם. והיום יש המון אתרוגים עם פיתם. למה? כי יש איזה הורמון שגורם לפיתם לא להתקשות. בפשטות זה פיתום פרק קלאסי. הרי אתרוג פיתם הוא כשר, אתה רוצה שהאתרוג יהיה יותר יפה, יהיה בלי פיתם, בסדר, אבל זה ממש פיתום פרק. זה מה שהחזוניש עשר, אבל אוקמה פרק החזוניש התיר. בוא נראה את החזוניש ומאיפה הוא מוכיח את זה. החזוניש בסימן כ"א אות י"ד נקרא את החצי הראשון שלו, בעזרת השם נקרא גם את החצי השני שלו בהמשך. חזוניש כותב ככה, בסימן דת זין סיף קטן דלת, התקשנו בלשון הרמב״ם, שכתב טעם היתר ההשקעה, כדי שלא תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ. ובגמרא משמע דשביעי דומיה דמועד, משום הפסד יבוא לארץ שרה. ראיתי בנימוקי יוסף בריש מועד קטן, דכתב בעדיה, כן הוא מביא את הגמרא, שבעצם היא הבסיס לדין של אוקמה אילנה. כתב בעדיה דמשקין בשביל ספיחין, אז הנה קודם כל נימוקי יוסף אומר בפורש, שמשקין בשביל העגבנייה. לא בשביל העץ, אלא בשביל הירק. עכשיו הוא מוכיח את זה בצורה חריפה יותר. וכן עד אתנן, במועד קטן וו עמוד ב' צדין את האישות בשדה לבן, על כוכן הוא משום הפסד התבועה. טוב, זה ונראה. אבל זה סותר את הרמב״ם. הרמב״ם, קראנו רמב״ם, שלכאורה הרמב״ם בפרק א' הלכה י' מלכות שמיטה, אומר כמו הרב קוק. הרמב״ם אומר, למה מותר להשקות? כי אם אתה לא תשקה, אז הארץ תעשה מלאכה וימות כל עץ שבא. לא ימותו הפירות, אלא ימות עץ שבא. לכאורה הרמב״ם אומר כמו הרב קוק, אז יכול להיות שיש באמת נימוקי יוסף שמתיר, אבל הרמב״ם אומר כמו הרב קוק. אז הוא אומר, לא הבנתם נכון את הרמב״ם, והוא מוכיח את זה בצורה מאוד חריפה. ונראה, דעדי כתב רבנו, ותעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ, אין הכוונה דתיבש העץ ולא תעשה פרי לעולם. אלא ימות בשנה זו ולא יבשיל פירותיו. ומצינו ביוב י' ד', זה נשמע דחוק. מה זה ימות כל עץ? ימותו הפירות שעל העץ. בינתיים זה נשמע קמץ', אבל הוא מוכיח את זה יפה. בוא נעזוב, איוב, בסדר, זה יפה שהוא יודע איוב, בלי להיות במכללה. ומצינו ביוב י' ד', ימות בארץ גזעו, מריח מים יפריח. טוב, ומה שכתב תעשה הארץ מלאכה, הוא טעם למה שסיים וימות כל עץ, אבל אין כאן הפסד הארץ לשנה הבאה. תדע, הנה ההוכחה הגמורה לזה שאוקמה פרק מותר, אומר החזוניש. תדע, דרי רב יוסף ואביי סבירה להו תולדות דאורייתא. אמרנו, המחלוקת הכי יסודית בגמרא על שמיטה, זה האם כל מה שעשו מדאורייתא זה 4 מלאכות, או כמו בשבת, כל התולדות אסורות מדאורייתא. וכמו שבשבת השקיה היא תולדת זורעה, אז גם בשביעית השקיה היא תולדת זורע, כך שיטת רב יוסף ואביי. אז לשיטת רב יוסף ואביי הם אומרים מותר להשקות בשביעית, הגמרא אומרת כי שביעית בזמן הזה דאורייתא, דרבנן. זאת אומרת שבזמן שהשביעית הייתה דאורייתא, מה הייתה שיטת רב יוסף ואביי? מה? שאסור להשקות, נכון? בזמן שהשביעית הייתה דאורייתא, שיטת רב יוסף ואביי, שהיה אסור להשקות. אז והרמב"ם אמר שאם לא משקים אז מה קורה? בפשטות מה הרמב"ם אמר? העצים מתים. אז יוצא שבזמן בית ראשון, או אולי גם בזמן בית שני, לא משנה כרגע, בזמן ששביעית דאורייתא לדעת רב יוסף ואביי, אסור להשקות, וכל העצים ימותו, וצריך להתחיל את הכל מחדש, נכון? ואם כן בשנה שביעית ימות כל העץ בית השלחים, ואי כל אילנות כבית השלחים ימותו כל עצי הארץ, וכאשר ייתו אחר שביעית, לא יהיה להם תירוש ויצר עד שנה רביעית. וזה דבר נמנע. אם אני תופס את הרמב״ם כפשוטו, המסקנה המתבקשת שלדעת רב יוסף ואביי לא אוכלים פירות בשנה השביעית, השמינית, התשיעית והעשירית. זאת המסקנה. וכן, בעצם בשנה השביעית, הראשונה, השנייה והשלישית. יש לנו לאכול פירות בשנה רביעית, חמישית, שישית. זאת המסקנה. כי רמת שכתה לא משקה, אז כל העצים מתים. אז כל העצים מתים. נו, אז צריך לשתול את הכל מחדש, עכשיו זה עורלה, צריך לחכות 3 שנים, נכון? לא יעלה על הדעת. אלא אומר החזון איש, מה התכוון הרמב״ם? תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה, עוד רגע נראה שנראה לי שלפי החזון איש בהמשך יש לו, הוא חידד יותר את היתר. אבל בשלב הראשון בעצם החזון איש אומר, יש לי פרדס, הפרדס הזה מוציא תפוזים, מותר לי לעשות פעולות כדי לקיים את התפוזים האלה. וזה מה שהרבא מתכוון. הרבא מתכוון לא שהעץ ימות, אלא ימות כל הפירות שעל העץ. זה בינתיים קצת קווץ', אבל זה היתר בשלב הראשון של החזוניש. אוקיי, אז נקבל את היתר, ואני אומר, היתר הזה של החזוניש הוא פשט הסוגיה בעבודה זרה מדפנון, שהיא מחלקת בין אוקמאילנה לפיתום מפרה. פיתום מפרה אסור. הגמרא אומרת, אוקמא מותר, פיתום מפרה אסור. מה השמה של פיתום מפרה אסור? הפרסק של 10 סנטימטר. אבל אוק מפרה מותר. זה הפשט בגמרא, והחזון איש יש לו פה מהלך בסוגיה במועד קטן, שבו הוא מתיר את זה. הפוסקים בעקבות החזון איש, הרב ישראלי, וככה גם הייתה דעתו של הרב אליהו, הייתה שכל מה שמותר, כולם קיבלו את, בסופו של דבר כולם קיבלו את היתר של החזון איש. אבל היתר הזה של החזון איש על אוק מפרה הוא לא סוף הסיפור. הוא בעצם תחילת היתר של החזון איש. החזון איש לקח את זה למקום הרבה יותר משמעותי ונועז. היתר בפשטות הוא שכשיש לי פירות מותר לי להגן עליהם. למשל, הפרדס נתן תפוזים כי השקעתי אותו בשנה השישית, או כי כבר הוא נתן תפוזים בשנה השביעית, אז אני משקה אותם, משקה את, את הפרדס כדי שהתפוזים יהיו נורמליים. עכשיו גם מותר לי להשקות, מותר לי לרסס, מותר לעשות כל מיני פעולות כדי להגן על הפירות שנמצאים עכשיו במטע. אבל לייצר, לגרום לפרדס לייצר פירות, זה דבר הרבה יותר בעייתי. זה לכאורה לא כלול ביתר של החזון איש. זה לכאורה לא כלול ביתר של החזון איש. כל אחד יודע אני אסביר משהו, איזושהי נקודה שבמה באופן דרמטי שונה הגידול של היום מהגידול של לפני 2000 שנה. הגמרא אומרת, זו גמרא שנמצאת בהרבה מאוד מקומות, שהשטח הראוי לשלוש אילנות כמה הוא? בית שאה, נכון? בית שאה זה 50 אמה על 50 אמה. 50 אמה על 50 אמה זה 2/3 דונם. היום ב2/3 דונם אין 3 אילנות, יש 20. יש 20 אילנות בפרדס מקצועי ומניב, יש 20 אילנות ב2/3 דונם. ספרתי, 20 אילנות, לא 3. מה ההבדל? כשיש לך כפר קטן, ואתה אומר, אני בבית שלי צריך לספק את התוצרת שלי, את התוצרת של השכנים שלי, אני שם 3 אילנות, על שטחים גדולים, והם שואבים את הדשנים ואת המינרלים שלהם משטח אדמה גדול מאוד. היום האילנות המקצועיים שלנו הם אילנות קטנים עם שטח מחיה מאוד מאוד מצומצם. והנחה היא שאת ה, את המינרלים והדשנים, האילנות האלה לא מקבלים מהטבע, אלא החקלאי צריך לתת להם את האילנות, את, 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 את הדשן. זאת בעצם ההנחה. לולי זה, זה לא, לא, זה, מה, צורת החיים שלנו לא הייתה רלוונטית. צורת החיים שלנו מניחה שהאילנות לא לוקחים את, ה, את הדשנים ואת המינרלים שלהם באופן ספונטני מהטבע, אלא החקלאי אחראי על סיפוק הדשנים והמינרלים. אם אתה לא נותן דשנים ומינרלים, אז יהיה פירות לפי השיעור שהיה לפני 2000 שנה. כלום, שום דבר. לא פירות שאפילו שווה לקטוף אותם, אפילו לא שווה לקטוף אותם. זה לא, זה כלום, זה שום דבר, זה ממש כלום. עכשיו, ברור שאם אדם ניקח מטה של הדרים, הפירות שביעית של ההדרים הם חונטים עכשיו, הם חונטים, הם יחנטו באזור פסח. אם החקלאי לא ייתן דשנים באזור עכשיו פורים, באזור פורים משהו כזה, לא יהיה אתרוגים חס ושלום, אלה לא יהיה לימונים, לא יהיה תפוזים, וגם אתרוגים לא יהיה. לא יהיה, לא יהיה. מה התשובה? לא יודע מה התשובה, אבל החזוני שתיר וקמי פרא, וקמי פרא, יש לך פרי, תטפל בו. אבל מה פתאום אתה יכול לייצר פרי? אז יש, הבאתי פה ציטוט מדפי הלכה להתיישבות בחקלאות, עדות מקיבוצי פועלי אגודת ישראל, ואחרי זה נראה שהאמת היא שזה כבר היתר מונח בחזוניש, אבל האיסור המעשי שלו הוא נמסר בעל פה בשם החזוניש. הם אומרים כך, אבל מי שבגידולים שאינם רב שנתיים, ההשקעה היא לצורך הפירות ולא לצורך הצמחים, מותר להתעסק בשביעית גם במניעת הפסד היבול. זה החזוניש כפה לפי י' ד' שראינו אותו. בסדר. ואפילו כאשר היבול עדיין אינו בנמצא, ואי ביצוע העבודה רק יגרום שלא יהיה יבול, אבל הצמחים לא ימותו. כן? ויש מפוסקי דורנו שסוברים שהותר רק למנוע הפסד פירות הקיימים כבר. זה מה שאמרתי בהם הרב ישראלי והרב מרדכי אליהו. היתר אמור אפילו לגבי הפסד פירות הקדושים בקדושת שביעית, אף על פי שהם הפקר, כיוון שהם ניתנו לאכילה לכלל ישראל, חששו להפסדם. עכשיו אני מדלג מה נחשב הפסד, כמה זה הפסד. שיעור ההפסד שבגללו הותרו מלאכות דרבנן. כתב החזוניש שהותרו המלאכות במקום שאילולי העבודה ימותו האילנות או ייפסדו כל הפירות. כנראה שכתב כאן פשוטו. אבל בעל פה מוסרים משמו שדיבר תמיד על היזק ניכר. והמסורת, כך מסורת בידינו מהחזוניש, באחד המקרים בירר החזוניש היה נזק של שישית מהיבול והתיר. זה המסורת, מסורת הפסיקה של החזוניש, שאם יש לך פרדס ששישית מהיבול ירד, זה כבר נקרא עוקמי פרא. כן. בכמות או במחיר?
כן, טוב, אני יכול לרדת
מ-2400 ואני עובר
יותר כסף עליהם, אבל
אני חושב שאלה טובה, יותר נגיד אני ארד, נגיד אני אשאר עם אותה כמות, אבל האיכות תהיה גרועה יותר וממילא אני אקבל מחיר יותר נמוך על הפירות האלה. שאלה טובה, שאלה טובה. מתחו את החזוניש הזה עד לקצה, לא יודע אם נספיק לדבר על זה, אבל שאלה שצריך לברר אותה. הפוסקים בעקבות החזוניש מנסים לחמת את זה, יש כל מיני דיונים על זה, על חקלאי שלקח משכנתה, כל מיני דיונים מעניינים, אבל שאלה נכונה בהחלט, שאלה נכונה בהחלט. פה זה כבר טענה מאוד ממש רדיקלית, כן? מה החזוניש אומר? החזוניש אומר שאם פירות, אם יש לך פרדס, והפרדס הזה עוד אין לו כלום, כן? הפרדסים של הפרפקים שאנחנו נאכל בקיץ, שהם יהיו קדושים בקדושת שביעית, שהתחילה השביעית, עוד לא היה בהם כלום. חזוני שאומר, אם יש איזו פעולה שבלי שאתה תעשה אותה תרד שישית מהיבול של הפירות, זה נקרא עוקמי אילן. אילן, מה הסברה בזה? אילן זה לא עץ, זה לא, מה שמעניין אותך זה לא, אתה לא הולך לשרוף אותו, זה לא, אתה לא מעניין אותך עץ. מה שלא מניב פירות זה אילן חולה, ולכן אתה צריך לטפל באילן כדי שהוא יניב פירות שביעית. לא רק כדי, יש, אני רוצה לך, אולי להסביר למה להגיד את החזון איש, אחרי שאמרנו שהחזון איש התיר רוק מפרה. בסדר. עכשיו אפשר להגיד את זה בשלוש רמות. רמה ראשונה, אדם אומר, זה בעצם מה שהרב ישראלי אמר. הרב ישראלי אמר, אוק מפרה מותר. מה זאת אומרת? הרב עוד חייליה יותר. מה זה אוק מפרה מותר? אוק מפרה מותר, הכוונה היא כזאת. כשיש פרי תטפל בו, אל תייצר פרי. טוב, הבנתי. שלב הבא, אני אומר, אם אני לא אעשה פעולה מסוימת בפרדס, עזוב אותך שבשנה השביעית הפרדס הזה לא ייתן פירות. הפירות שיהיו בשנה השמינית יהיו בכמות ובאיכות נמוכה יותר. זה מסתבר שזה נקרא אוק מפרה. זה מובן? אוק מאילנה. זה מובן מה שאמרתי עכשיו? כן? אם יש לי, יש לי פרדס, שאם אני לא אטפל בו בשנה השביעית, הפירות לא ימותו, אבל הגידול, ההתקדמות הטבעית של הפרדס הזה תיפגע. האם זה נקרא אוקמה או אברויה? אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה שחוזרת על עצמה כל הזמן. חקלאי שתל פרדס בשנה החמישית. חמישית, שישית, שביעית, אין פירות. הדינמיקה הטבעית היא שבשנה השמינית זה נותן X פירות, בשנה השמינית יותר, פרדס בשל בשנה השמינית, שיעית, מניב הרבה הרבה יותר מאשר מה שהוא אמור להניב בשנה הרביעית. אם אני לא אטפל כמו שצריך בפרדס בשנה השביעית, עיכבתי את ההתפתחות של הפרדס בשנה. זאת אומרת, בשנה השמינית הוא ייתן פירות כמו שהוא נותן בשנה קודם, ובשנה התשיעית הוא ייתן, עיכבתי את ההתפתחות של הפרדס בשנה. האם זה נקרא אוקמה או אברויה? שאלה קריטית. היא לא קריטית רק על הפירות של השנה השביעית, אלא היא קריטית על כל הרווחיות של הפרדס הזה. כי נגיד עץ תפוזים, מכל מיני סיבות, אדם רוצה לדעת שבשנה הרביעית יש לו את הכמות שהוא מצפה. ואם הוא לא מטפל בשנה השביעית, אז ההתפתחות הטבעית של העץ נעצרת. האם ההתפתחות הטבעית של העץ זה נקרא אוקמה או אברויה? השאלה ברורה? נכון? השאלה, נכון? זו שאלה, זה הרמה הבאה. זה מסתבר שזה נקרא אוקמה. אפשר להבין שדבר כזה נקרא אוקמה. כי אמנם האילן לא ימות, אבל הוא ירד ממה שהייתי מצפה שהוא יהיה. ולכן זה, אפשר להגדיר שזה נקרא אוקמה. אבל פה החזוני שולח עוד שלב אחד קדימה. הוא אומר, גם זה שהפירות, שהאילן לא ייתן פירות בשנה השביעית, זה נקרא אוקמה, ואוקמה מה? אוקמה פירה. עכשיו זה באמת חידוש מפליג ומפוצץ, והחזון איש כדרכו לא החזון איש כדרכו מבסס את היתר הזה. בעצם היתר הזה כבר כתוב בספר באופן מובלע, אבל לא מספיק בצורה חדה וגם בלי שיעורים. הוא לא אומר כמה ייפסד הפירות. החזון איש כותב בסימן תזיין סעיף ד', זה לא נמצא לפניכם, אבל אני אקרא רק משפט אחד. הוא תפס פה איזשהו משנה. והנה משמע דמשקין בשביל שיהיו הפירות לאכילה, ועד אמר כדי שיצאו במוצאי שביעית. כתוב בגמרא שמשקים את הפירות, במשנה, שמשקים את הפירות כדי שיצאו במוצאי שביעית. למה לא בשביעית? אז הוא אומר, כי מדובר בפירות של ספיחין, ולפי זה אילנות משקין משום פירותיהן, ואף על גב שהם הפקר. מכל מקום הרי נאכלים ונהנים מהם עד זמן ביאור. טוב, נעצור רק את הביסוס של היתר הזה פה, אבל היתר הזה זה כבר באמת קידוש גדול מאוד בחזון איש. ברור, כן. כלומר, אני חושב, אני עוד רגע אתייחס לזה, נדמה לי שבשאלת האוקמה בדאורייתא יש הבדל. נדמה לי שכן, אבל נדמה לי שיש הבדל. זאת אומרת, אומר החזון איש, לא רק תרתי אוקמה פרק, תרתי גם יצירה של פירות בשנת השביעית. ברור לכולם שאם אתם אוכלים, בישיבת הר עציון אוכלים פירות של אוצר בית דין, ברור שזה מתבסס על זה. לא, פרדס של תפוזים לא יגדל כלום בלי החזון איש הזה. לא יצא מזה שום דבר. כלום לא יצא מהפרדס הזה. אם לא יתנו דשנים בשנה השביעית, לא יצא מזה כלום. כל היתרים, כל הוצרות בדין שקיימים, מתבססים על היתר הזה של החזון איש. ובלי זה, זה לא היה יכול להיות קיים. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר מה יסוד המחלוקת שבין החזון איש לבין הרב קוק. ומכאן לגעת בשתי נקודות מחלוקת, וגם אני אענה בזה על השאלה של אילן, שהוא שאל האם בכל זאת החזון איש חילק בין עוקמי אילנה לעוקמי פרק. מה נקודת המחלוקת? יש הרבה מאוד מצוות בתורה שבאות בצמדים. נכון? שמור וזכור, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. יכול להיות שיש נפקמינה לשאלה את מה לשים במוקד. אם אני אשים את העשה במוקד ועליו הוא מגבה את הלא תעשה, יהיה לזה דין אחד. לעומת זאת, אם אני אשים את הלאו במוקד והעשה מגבה את הלא תעשה, יהיה לזה תוצאות אחרות. אין לי כרגע דוגמה כרגע שיושבת לי ברגע זה בראש. אני אתן, אתם יודעים מה, אני אתן דוגמה. יש מצוות עשה, כן, דוגמה פשוטה. דוגמה באינטואיציה, בוא נעזוב כרגע את הנפקמינה. יש מצוות עשה בתורה, לנוכרי תשיך. ולאחיך לא תשיך. מה העיקר? לאחיך לא תשיך. נכון? לאחיך לא תשיך זה מצווה, ולנוכרי תשיך זו מצווה שמגבה את הלא תעשה. לעומת זאת, כתוב בתורה, פתוח תפתח את ידך, נכון? מצוות צדקה, צריך לתת צדקה, ועליו, ויש עם זה לב, שלא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. ברור שפה הלא תעשה הוא מגבה תעשה, נכון? ברור שהלא תעשה הוא מגבה תעשה. עכשיו, בשביעית, יש לא, כמו בשבת, יש לא תעשה, יש איסורי עשיית מלאכה, ויש מצוות עשה. מה מצוות עשה, מה מצוות עשה של שביעית? אז מה מצוות עשה של שביעית? מה? אחד, מה? ושבתה הארץ שבת להשם, נכון? יש מצוות שבתון בשביעית. איזה עוד מצוות עשה יש בשביעית? מה? שמיטת כספים, נעזוב את זה, אנחנו לא עוסקים עכשיו בשמיטת כספים. מה? הרמב"ן מונה מצוות עשה של והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אז יש כאלה שרוצים ללמוד שזה באמת מצוות עשה. זאת לא הכוונה שזו מצוות עשה של לאכול פירות. זה לא כמו מצוות עשה של לתת צדקה, אז יש מצוות עשה של לאכול פירות שביעית. זה לא הכוונה ברמב"ן. אלא זה הצד, זאת המטרה של השביעית. המטרה של השביעית היא והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. הניתן של השביעית, הייעוד של השביעית, זה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. כמובן שצריך לשאול איפה המוקד. האם המוקד הוא בלא תעשה? או המוקד הוא בעשה. נדמה לי שזאת שאלת היסוד שבה נחלקו הרב קוק והחזון איש. הרב קוק הבין את השביעית לגמרי כמו מלאכות שבת. יש הבדל. בשבת התורה אסרה למתת אבות מלאכה אותם ותולדותיהם. ובשביעית התורה אסרה ארבע מלאכות. זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. אבל בעצם יש פה פעולות אסורות. הפעולות הם הדבר האסור. המלאכה היא הדבר האסור. החזון איש הבין את זה אחרת לגמרי. המלאכה היא לא הדבר האסור, אלא הדבר האסור הוא הפקעת השביטה והפקעת הדין של והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אני רוצה, יש את ההקדמה של הרב קוק לשבת הארץ. הוא עושה את ההשוואה בצד האגדי, אבל אני חושב היסוד שעולה פה בדברי הגדה של הרב קוק, הוא חוזר על עצמו גם בהלכות. הרב קוק כותב ככה, את אותה פעולה, זה הקדמה שכל אחד צריך להכיר ולדעת, את אותה פעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו שהיצירה, טוב זה מחשוב וזה לא עכשיו, אבל אני מדלג, כן, אני מדלג לפסקה שנת שבתון, אני בפסקה השלישית, לא בטוח זו הפסקה הכי שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ, שנת שקט ושלווה ואין הוגס ורודה, לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרה שמיטה להשניהם, שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה בהרחבתה אל היושר האלוהי המחלקל חיים בחסד, אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית, ושלום אלוהי שורר, שורר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך. אין חילול קודש של קפדנות רכוש פרטי בכל תוצאות יבולה של שנה זו. בקיצור, זה כמו שבת. מה קורה בשבת? בשבת יש איסורי מלאכה, ואיסורי המלאכה מאפשרים לנשמה להתבטא בשבת. בשביעית יש איסורי מלאכה. מה איסורי מלאכה? יש כמה איסורים. קודם כל יש איסור על המלאכה, ויש איסור על ביטויים של רכוש פרטי. יש איסור על הביטוי של הרכוש הפרטי בפירות, יש איסור על הביטוי של הרכוש הפרטי בהלוואות, והאיסורים האלה של המלאכות והביטוי של הרכוש הפרטי הם מאפשרים לערכים מסוימים לאומיים ברמה לאומית להתבטא ולהופיע. אבל ברור שהרב קוק בהשוואה שלו לשבת הוא מדבר על המלאכה שנאסרה, כשם שמלאכה נאסרה בשבת כך מלאכה נאסרה בשביעית. זה חוזר על עצמו הנקודה הזו בכמה מלאכות, בכמה נקודות ברב קוק. תראו, יש שם ציטוט משבת הארץ, ציטוט קצר. יש אומרים, אמרנו שיש דין של מותר לעשות עוקמי אילנה. עוקמי אילנה, הגמרא אומרת שזה מותר לגבי השקיה, לגבי עידור, כמה מלאכות. האם מותר לעשות מלאכות דאורייתא לעוקמי אילנה? למשל, זמירה היא בוודאי פעולה של עוקמי אילנה. זמירה היא בוודאי פעולה של עוקמי אילנה. עכשיו, מה קורה אם בדרך כלל זמירה היא נועדה לתת יותר יבול? בלי זמירה לא יהיה כל כך יבול בגפן. אבל מה קורה אם יש איזו זמירה שבלעדי העץ ימות? נניח, האם זמירה כזו מותרת או אסורה? אז הרב קוק כותב, יש אומרים שכל החילוק בין אוקמה ואברויה אינו קיים במלאכות שהם דרבנן, שכשהיא לאוקמה אילנה אהב והפסד ולא גזור רבנן, ולפי זה בזומר שהוא מלאכה אסורה בין התורה, אין הפרש בין אוקמה אילנה או אברויה, ולעולם הוא אסור. לא ציטטתי את כל מה שהרב קוק שאומר, אבל הוא אומר שזה נכון, וגם מי שחולק על זה, הוא חולק רק בזמן הזה שמלאכות דרבנן. כלומר, ההיתר של אוקמה אילנה, אני אחדד את הנקודה הזאת, יש היתר של אוקמה אילנה. ממה נובע היתר? מה זאת אומרת? מה יש? אוקמה אילנה, אז בגלל זה מותר בשבת לעשות מלאכות לאוקמה אילנה? זה פיקוח נפש של העץ. מה היתר של אוקמה אילנה? ממה נובע היתר של אוקמה אילנה? מה? זה הפסד מרובה, נכון? אילנה, זה הפסד מרובה, ולא גזרו על הפסד מרובה במלאכה דרבנן. זה בעצם היתר. זה מלאכה, אבל לא גזרו על המלאכה הזאת בהפסד מרובה של אוקמי אילנה. ככה הרב קוק סובר. חזוניש מבין את זה אחרת לגמרי. תראו בסוגריים שהבאתי כאן. הוא כותב, ומי הוא נראה דאוקמי אילנה דשארה אינו אלא בשביעית. הוא עושה השוואה בין שביעית לכל הרבה, לא משנה כרגע, שתכלית האיסור הצמיחה. אבל בשבת שתכלית האיסור תורך האדם במלאכה, אף אוקמה אילנה בכלל נוטע. וכדי אמר בירושלמי שבת, דגם מזהם ומטליע וסך ומנקה ועושה בתים חיה משום זורע, אם כן הוא עדים בכל המועד. קיצור, יש לו שאלה. יש לנו, באופן בסיסי, יש השוואה גדולה בין מלאכות שבת למלאכות חול המועד, למלאכות שביעית למלאכות חול המועד. מצינו שאוקמה אילנה מותר בכל בשביעית, אז אם אוקמה אילנה מותר בשביעית, האם הוא יהיה מותר גם בכל המועד? אומר חזון איש, לא קרה וזה את זה כל הלילה. בכל המועד זה דין במלאכה של האדם. האדם אסור לו לעשות מלאכה. חול המועד זה שבת קטנה. יום טוב זה שבת קטנה, וחול המועד שבת עוד יותר קטנה. אבל זה בעצם אותם גדרים של מלאכות שבת, אבל בצורה קלה יותר. ולכן כל ההתר של אוקמה אילנה הוא לא רלוונטי בכל המועד. לעומת זאת בשביעית אוקמה אילנה לא הותר בגלל שזו מלאכה שחכמים התירו אותה בגלל שהיא דרבנן והיא לצורך גדול. לא, ממש לא. אוקמה אילנה מותר כי ברגע שאתה עושה את זה לאוקמה, זה מפקיע מזה את שם המלאכה. מלאכה בשביעית, הרב קוק תפס מה זה מלאכה בשביעית. מלאכה בשביעית זה מלאכה בשבת. כמו שבשבת אסור לי לזמור, ככה גם בשביעית אסור לי לזמור. זה מלאכה בשביעית. החזון איש אומר, זה לא הגדרה של מלאכה בשביעית. מלאכה בשביעית, אני מסתכל על תכליתה של המלאכה. תכליתה של המלאכה, האם הוא הגנה על העץ או צמיחת או הצמחת העץ. אם תכלית המלאכה היא הגנה על העץ, אז מראש זה לא מלאכה. נכון שיש פה מעשה של זמירה, אבל בשביעית מה שנאסר זה לא המעשה אלא התכלית. המעשה הוא מעשה מותר, התכלית היא תכלית אסורה. ההתייחסות למעשה היא מה שהופכת את המעשה למעשה אסור. המעשה, הפעולות הן בכלל לא פעולות אסורות. זאת אומרת, לדעת הרב קוק, שבת, חול המועד, שביעית, הכל על אותו רצף. נכון, בשבת יש למתת אבות מלאכה, ובשביעית יש ארבע מלאכות, נכון, אבל זה על אותו רצף. לדעת החזוני זה משהו אחר לגמרי לגמרי. זה דין במלאכה, וזה דין בהתייחסות שלך ובמטרות שבשבילם אתה רוצה את המלאכה. נקודה נוספת וקריטית שהמחלוקת הזאת בין החזוני של הרב קוק באה לידי ביטוי היא בעניין של פסיק רישה בשביעית. כידוע, פסיק רישה בשבת אסור, נכון? פסיק רישה בשבת אסור. דוגמה, מה הדוגמה לפסיק רישה? אדם נוטל ידיים על דשא, אז הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להצמיח את הדשא, הוא רוצה אותו לידיים, אבל ממילא הוא משקה את הדשא, ולכן הועיל וזה דבר שאינו מתכוון בפסיק רישה, בשבת זה אסור, אסור בשבת ליטול ידיים על דשא. כל אחד יודע את זה, כל ילד יודע את זה. מותר בשבת ליטול, מותר בשביעית ליטול ידיים על הדשא? נגיד שזה דשא שאסור להשקות אותו. מותר בשביעית ליטול ידיים על הדשא? השאלה הזאת היא שאלה שהיא קורית בלי סוף. בלי סוף השאלה הזאת היא משמעותית. לדוגמה, זימור, זמירה אסורה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רוצים לקצר את האילן, אבל לא בשביל להועיל הצמיחה שלו, אלא כדי שהוא לא יגדל פרא. אדם מכסח את הדשא. אדם מכסח את הדשא. זה שהוא מכסח את הדשא, זה עוזר לאילן לצמוח, לדשא לצמוח. אבל הוא לא עושה את זה בשביל שהדשא יצמח. הוא עושה את זה כדי שלא יהיה ג'ונגל. בשביל זה הוא עושה את זה. נכון? אדם יש לו שיח שנכנס לו לתוך השביל לחצר שלו, אז הוא רוצה לזמור אותו. זה נכון, זה עוזר לשיח, אבל זאת לא המטרה שלו. המטרה שלו שהשיח לא יחסום לו את המעבר בשביל, זאת המטרה. אם זה היה שבת, אז היינו אומרים, תשמע, אתה זומר, אתה זומר, וזה פסיק רישה, תעשה את זה באופן שזה לא יהיה פסיק רישה. זה מה שהיינו אומרים בשבת. וכך דעת הרב קוק, דעת הרב קוק שדבר שאינו מתכוון בפסיק רישה בשביעית אסור. לא נקרא את הרב קוק בפנים, אבל כך דעתו. לעומת זאת החזון איש, והאמת היא כל מי שהיה פה שנה שעברה בזמן קיץ ולמד סנהדרין אמור להכיר את הסוגיה הזאת, נכון? איפה זה בסנהדרין? להקל בית הבד. נכון? זה שתי הבנות בתוספות בסנהדרין בדף כ"ו עמוד ב', האם פסיק רישה בשביעית אסור או מותר? פשט המשניות, ואני לא יכול עכשיו להאריך בזה, פשט המשניות הוא כמו החזון איש, שדבר שאינו מתכוון בפסיק רישה בשביעית מותר. אבל שוב, עולה אותה שאלה. האם מה שאסור בשביעית זאת המלאכה, וממילא יש השוואה לשבת. וכמו שבשבת אני אומר, אני עושה מלאכה, המלאכה הזאת אני מתכוון למשהו מותר, אבל המלאכה הזאת היא מלאכה שבעצמה באמת הפוך, כן? אני עושה מלאכה שבעצמה היא מותרת, כי אני לא מתכוון להצמיח את העץ, אבל התוצאה היא תוצאה של הצמחת העץ. אז אם אני מתייחס לפעולה, סוף סוף הפעולה היא פעולה של הצמחת העץ, כי הפסיק רישה הוא חלק מהפעולה. כשאני נוטל ידיים על הדשא, אז אתה לא יכול, מה אתה עושה? אני נוטל ידיים, אני לא משקיע את הדשא. לא, כשזה פסיק רישה, התוצאה של הפסיק רישה הופכת להיות חלק מהפעולה. מה אתה עושה עכשיו? אתה משקה. זה מה שאתה עושה. אז אם אני מתייחס לזה כמו שבת, אני מתייחס לפעולות, אז ברור שפסיק רישה בשביעית אסור. אבל אם אני לא מתייחס לפעולות, אלא אני מתייחס למטרות של האדם בשביעית, אז אני אומר, מה המטרה שלי? המטרה שלי היא לא להשקות. המטרה שלי היא ליטול ידיים. זאת אומרת, הרב קוק מתייחס לפעולה, והחזון איש מתייחס למטרה. במה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי פעמיים. פעם אחת הדבר הברור ביותר זה פסיק רישה. החזון איש מתיר פסיק רישה והרב קוק אוסר פסיק רישה. פעם שנייה אוקמה בדאורייתא. הרב קוק אמר אוקמה זה מלאכה גמורה. אז למה החכמים התירו אוקמה? כי זה הפסד מרובה. בפסד מרובה בדרבנן, לא העמידו דבריהם. טוב, אז אם זה הכל שלא העמידו דבריהם, ברור שזה רק דין בדבריהם, זה רק דין מלאכה דרבנן. אבל החזון איש אומר שמלאכות בשביעית זה לא דין בפעולות, אלא זה דין במטרות. ולכן אוקמה בדאורייתא לדעת החזון איש מותר. שתי נפקמינות, אוקמה בדאורייתא וקרישה. אני חושב שמה נקודת המחלוקת? האם להתייחס לפעולות או להתייחס לתוצאות? אני חושב שזאת בדיוק השאלה. יש פה שני צדדים בשביעית. האם העיקר זה באמת התורה אסרה זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. מצד התיימד אקרא, אומר הרב קוק, בשביל מה היא אסרה את התיימד אקרא? מה התיימד אקרא? התיימד אקרא זה כל הדברים הרוחניים שהוא דיבר עליהם. אבל עיקר השביעית זה שבת. שבת שבתון. זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. חזוניש לא ראה במלאכות את עיקר איסורי, את עיקר השביעית. הפוך. המלאכות הם כלי להגשים את המטרה הבסיסית של השבתון. והשבתון זה שהאדם לא פועל להצמיח, אלא פועל לשמור על הקיים. ולמה לשמור על הקיים? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. זאת אומרת, המלאכות הן לא הנקודה. ומכיוון שהמלאכות הן לא הנקודה, כל עוד אני לא רוצה לחדש משהו, כל עוד אני לא רוצה לעשות משהו חדש, זה לא נקרא מלאכה בכלל. ולכן אני יכול להגיד לא רק שאוקמה אילן המותר מצד ההפסד המרובה, אלא גם אוקמה פר המותר, כי אני לא יוצר פה התייחסות חדשה לאדמה. זריעה זה התייחסות חדשה לאדמה. טיפול במטע, גם אם התוצאה תהיה שהוא יצמיח תפוזים שלא היו צומחים לולא הטיפול שלי, זה התייחסות שכבר נעשתה, ולכן זה שמירת הקיים ולא יצירה. אם הייתי מתייחס לזה במונחים של פעולות, אז ברור שהרב קוק היה צודק. אבל אם אני לא מתייחס לזה במונחים של פעולות, אלא אני מתייחס לזה במונחים של מטרות, והמטרות הם, אולי אני אחדד טיפה שוב את הנקודה הזאת. למשל בשבת. שבת יש שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. אז יש לנו איסורים של המתת אבות מלאכה, ויש לנו מצוות עשה של שביתה. מה זה מצוות עשה של שביתה? אז אדם שישן בשבת, אז הוא עבר על האיסור, על המתת אבות מלאכה, והוא גם ביטל את המצוות עשה. נכון? אבל הרמב"ן אומר שלא, זה יותר מזה. המצוות עשה זה, צריך לבדוק בשביל מה היה שבת. אדם שיסדר את הספרייה שלו בשבת, אדם שעבר דירה ביום שישי, והוא יסדר את הבית בשבת, הוא לא עבר על שום מלאכה דאורייתא. אבל הוא ביטל את השבתון של שביתת השבת. בשבת, יכול להיות שהמוקד הוא עליו. בשביעית, החזון איש שם את המוקד על העשה. ומכיוון שהוא שם את המוקד על העשה, אני בודק מה המטרה של הפעולה. אני לא בודק את הפעולה, אלא אני בודק מה המטרה של הפעולה. האם המטרה של הפעולה היא מפירה את השבתון של האדמה? אני לא בודק את הפעולה, אלא אני בודק את מטרת הפעולה. כל אחד מכם נתקע לעשרות פעמים במישהו שאמר לו, פעם כשהשבת להדליק אש היה קשה, אסור להדליק אש. אבל היום זה במובן מסוים, ואחרי 1,000 הסתייגויות, זה קצת מה שהחזוני שאומר בשביעית. החזוני שאומר, אני לא בודק את הפעולה, אני בודק את מטרת הפעולה, לא את הפעולה עצמה. הרב קוק בודק את הפעולה כי הוא שם במוקד את הארבע מלאכות. הלב הוא שם במוקד. נדמה לי שהשיטה של החזון איש יש בה, היא מאירה הרבה יותר. אם באמת המטרה היא הפעולות, אז למה התורה הסתפקה בארבע פעולות? למה יש ארבע פעולות אסורות ולא כל מלאכות השדה אסורות בשביעית? בשבת אסורה חרישה, אסורה זריעה, אסורה קצירה, וכל תולדותיהם אסורים. למה בשביעית התורה אסרה רק ארבע מלאכות ולא אסרה את כל האבות מלאכה של הקרקע ותולדותיהם? אפשר להגיד, אני יודע, מי עמד בסוד קדושים, אתה יודע מה, מה, מה היה עניינו של הקדוש ברוך הוא? הרש"ר הירש כותב שבשביעית, עניינה של השביעית זה לקחת צעד אחד אחורה, להראות את בעלותו של הקדוש ברוך הוא על האדמה. וההצהרה הזאת מספיק שאני אציין אותה באמצעות פעולות מסוימות. גם אם אני לא נמנע מכל הפעולות, עצם ההימנעות שלי מחלק מהפעולות היא כבר מבטאת את הלקיחה שלי של צעד אחד אחורה מהאדמה. הלקיחה של הצעד אחורה, אם הפעולה אסורה, אסור הכל. אבל הועיל ומה שעשו, מה שצריך, לא מה שעשו, אלא מה שצריך, זה לקחת אחורה צעד אחד מהאדמה. ואת הצעד אחד אחורה אתה מבטא באמצעות פעולות אסורות. ולכן אפשר להסתפק בארבע פעולות אסורות. ככה הרש"ר הירש כותב. נדמה לי שזה בדיוק היסוד שעולה בחזון איש. העניין הוא להתרחק מהתחדשות, מחידוש של האדמה. כי החידוש של החידוש, ההצמחה, הוא מורה על הבעלות. ולכן אתה מתרחק. אבל ההתרחקות הזאת באה לידי ביטוי באמצעות ארבע מלאכות. אני חושב אז בעצם עמדנו כאן על שלוש מחלוקות. יש עוד מחלוקת שהבאתי אותה בצירה באוצר בדין, שהיא ודאי גם כן קשורה לנקודה הזאת. כשאתה עושה אוצר בדין, אתה בהגדרה אומר אני לא הבעלים, הבעלים הוא הציבור. החזוני שאומר ברגע שהבעלים הוא הציבור, ממילא בצירה מותרת, כי כל מה שהבצירה אסורה זה בגלל שהבצירה מורה על הבעלות. אבל אם זה בצירה באוצר בדין, אז זו בצירה שלא מורה על הבעלות, שמורה על זה שאתה לא בעלים. החזוני שאומר מה פתאום, בצירה זה מייסה איסו. הרב קוק חושב במונחים של מייסה איסו. החזוניש חושב במונחים של מטרות על השני. האם אני מפגין בעלות, האם אני לקחתי צעד אחד אחורה, זה המושגים שהחזוניש עוסק בהם. אז בעצם עסקנו בארבע הלכות. ההלכה, נחזור על שלושת ההלכות האחרונות שדיברנו עליהן, בצירה, פסיק רישה ואוקמה בדאורייתא. שלושתם עוסקים שלושתם זה באופן מובהק שהרב קוק חושב במונחים של מייסה איסו, ארבע מלאכות אסורות כמו בשביעית, והחזוניש חושב במונחים של מגמות ומטרות. זה מאוד מובהק. לעניות דעתי זה גם מה שהשפיע על המחלוקת הכי יסודית שבין הרב קוק לבין החזוניש, שזה אוקמה פרא, ועוד יותר השפיע על ההרחבה העצומה שהחזוניש קצת בכתב והרבה בעל פה הרחיב את מושג האוקמה פרא לא רק לפירות קיימים, שזה החידוש הכי גדול, זה לא רק בפירות קיימים אלא גם ביצירת פירות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו קטן לסיום. אני חושב שהרב קוק עסק הנושא, מה הרב קוק רצה, מה היה המנוע שלו בחיים? המנוע שלו היה גאולת התורה. זה היה המנוע של הרב קוק. הרב קוק כתב על זה, הרב קוק חלם על זה, הרב קוק, כל מי שפתח ספר של הרב קוק יודע שזאת הנקודה, גאולת התורה. גאולת התורה. ואני חושב שלא רק בבית המדרש של ישיבת הר עציון אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד את זה בפה מלא. מי שגאל את הלכות שביעית לא היה הרב קוק. הרב קוק נתן את החזון הרוחני לסיפור הזה, אבל בסופו של דבר הגאולה, גאולת התורה כפשוטו. כל אחד שם לב שאין פה רק אוסף של קולות בחזון איש, אלא יש פה גאולה. יש פה התבוננות מחודשת על מושג השמיטה. השמיטה בניגוד לשבת, יש פה אמירה דרמטית שבסופו של דבר גם אפשרה חיים. בלי האוסף הקולות הזה של החזון איש אי אפשר היה לקיים שביעי. כשיבוא משיח צדקנו וכלכלה ישראל תתבסס בעזרת השם על שביעית כהלכתה, יהיה את זה חתימה אחת, חזון איש. כל אחד מבין את זה. זה לא משנה אם אתה עירב של בקיבוץ הדתי או, 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 או ביסוידס. זאת האמת. זאת אומרת, אני משאיר את זה לכם לחשוב על המשמעות של הדברים הזאת, על המשמעות של הדברים האלה, אבל זה דבר מעניין שהרבה פעמים הפריצה המשמעותית מבחינה רוחנית היא באה דווקא מהמקום שלא מחפש את ההתחדשות הרוחנית, אלא מחפש. אבל יש פה איזה חידוש, והחידוש הזה נותן פה איזה גאולה של ענף שלם בתורה, וענף דרמטי, ענף משמעותי, ענף שהתורה ביססה עליו. כלומר, אם יש תרי"ג מצוות, אז ברור שיש מצוות שהתורה מייחסת להם יותר חשיבות, מצוות שהתורה מייחסת להם פחות חשיבות. שביעית זה מהמצוות שהתורה מייחסת להם הכי הרבה חשיבות. אז תיר את הארץ את שבתותיה וכולי, כן? בעוון שביעית ישראל גולים עד מתם. וגאולת הענף הזה היא באה באמת מהמקום, היא באה קודם כל מתוך כוח, והחזון איש שם את הכוח על השולחן, אין מה לעשות, אני היחיד שמוכן לקחת את העבודה הזאת על שכמי. ובסופו של דבר את עומק הפשט של התורה נדמה לי שהחזון איש חשף דרך הכוח שהיה לו כמי שלקח אחריות על, על, על קיבוצים ועל פרנסה של אלפי יהודים חרדים. אז הגאולה היא באה לא מתוך איזה חזון, אלא הגאולה באה באמת מתוך לקיחת אחריות הלכתית על פרנסה של אנשים. ואתה צריך בסופו של דבר לשדד את השדה הלא חרוש הזה של הלכות שביעית, וזה באמת מה שהביא לגאולת הפרשה הזאת שבתורה. שבוע טוב.